ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אוקיי, יש מחלוקת גדולה בראשונים, לכאורה יש מחלוקת גדולה בראשונים, אם הנצרות היא עבודה זרה או לא. כדי להבין את זה צריכים טיפה גם ללמוד תזכן המצוות, שתזכן להביא למלך המשיח. רבי יעקב שליט"א תמיד אומר שמלך המשיח בדרכו להר הבית יעצור פה ויתנו לו כוס מים לפחות. אז הנושא הזה, מהי הנצרות, אם היא עבודה זרה או לא, אנחנו חייבים טיפה לעמוד על שני עקרונות של הנצרות, או להיות יותר מדויק של רוב הכתות בנצרות. יש בנצרות הרבה כתות ופלגים, אבל שני הנושאים האלו הם א', השילוש הקדוש או הלא קדוש, כן, אב בן רוח הקודש, לא יודע מה זה, אבל יש מושג של שלושה כוחות, זה דבר אחד. ודבר שני, ההתגשמות של אותו רוח הקודש בגוף אנוש, שזה אותו האיש. עכשיו, שימו לב, הנושא של שילוש הוא בעייתי, מפני שבזה אנחנו כביכול אומרים שיש שיתוף. כלומר, יש רוח הקודש, יש בורא עולם, מעל הכל, אבל הוא משתתף ומשתמש ביחד עם כוחות נוספים, שזה האב והבן, כן? אז שיתוף, האם שיתוף אסור או לא? אז זה דבר ברור, שמי שיגיד לכם אחרת, לכל הוא לא יודע מה הוא סך, זה ברור שליהודי, לפי מסתם הכל הפוסקים, חוץ אולי מאחד שעוד מעט נזכיר אותו, אצל יהודי, שיתוף, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשיתוף עם כוחות אחרים, זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה גמורה. וכך כותב הרמב״ם בפרק א' מלכות עבודה זרה, גם בפרק ב', שזה היה החטא של דור אנוש, שהתחילו לומר שיש שם בורא עולם, אבל יש לו כוחות פמליה מסביב, שגם הם בעלי יכולת לעשות, לשנות, להציל, להניש וכו'. וגם הכוזרים מדבר על זה, והרבה מהראשונים עוסקים בנקודה הזו, שזה כמעט ברור מעל כל ספק ששיתוף אסור ליהודים. יש פה מחלוקת בגמרא, אבל זה יש לדון, האם שיתוף אסור לבן נוח? גם בן נוח הרי מצווה לעבודת כוכבים, זה אחד משבע מצוות בני נוח. האם שיתוף נחשב לעבודה זרה אצל גוי? כלומר, אם הוא נוצרי ומאמין שיש שם רוח הקודש, אבל בר מינן יש לו שותפים, האם בזה הוא נקרא שהוא עובד עבודה זרה או לא? זה מחלוקת בגמרא. מה פוסקים בדיוק זה, כנראה יש בזה מחלוקות, אבל בכל אופן כאן יש איזה סדק במעמד של הנצרות, כן? אני מתכוון סדק לטובה מבחינת בני נוח, שאולי הם לא נקראים כעובדים לנצרות, כעובדי עבודה זרה. עכשיו, אבל יש עוד בעיה. הבעיה הנוספת, דרך אגב, הנושא של שיתוף מקובל כמעט על כל הכתות שבנצרות, חוץ מהכנסייה שנקראת הכנסייה היוניטריאנית, יוניט זה משון ייחוד, אחדות, כן? שזו כנסייה קטנה יחסית, יש בה אולי 15 מיליון או 10 מיליון חברים שם. מה? ובכנסייה הזו הם לא מאמינים בשיתוף. הם מאמינים, כן, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמונו, או כמו האסלאם. האסלאם גם מאמינים בכל אחד, לא צורה, לא גוף. אז זה לא נקרא עבודה זרה. מה? נביא. גואל, נביא. כשמו, כן. יכול שהוא המשיח, אבל הוא עוד לא לגמרי גאל, הוא יבוא עוד הפעם, יקום לתחייה. אל תשאל אותי, אנחנו לא עוסקים פה בלימוד נצרות, במיוחד שהנושא הזה עצמו, גם אם תשאל את גדולי התיאולוגים המלומדים הנוצרים, כל אחד יגיד לך משהו, אבל זה לא לגמרי ברור. יש פה מסך של השם, מסתם קצת מכוון. זה קוסם קצת למאמינים, גם לטפשים וגם לאינטלקטואלים. כי המשותף בין הטפשים לאינטלקטואלים שהם אוהבים דבר לא ברור. הטפשים מקבלים את זה כדבר לא ברור, כשהוא כן ברור. האינטלקטואלים אוהבים, זה מתוחכם, זה ככה וככה וככה. טוב. בכל אופן, הנושא הזה של שיתוף, קיים גם אחרי הרפורמה הגדולה שהם יצרו במאה ה-16, שמרטין לותר הקים את הכנסייה הפרוטסטנטית, שוב עם המון קתות, כי עד אז כל הכנסייה הייתה או קתולית או ביזנטית, שאין הבדל גדול ביניהם, אדרבה, הביזנטית יש בה סממנים אליליים פגניים יותר מאשר בכנסייה הרומאית. אבל מה? האורתודוקסים, פרבוסלבים, הרוסים, היוונים, הארמנים, מה שפה בכניסה לרוב. בכל אופן, אז זה, אבל הפרוטסטנטים הם לכאורה יותר ליברליים. מה שאין אצל הפרוטסטנטים, שיתוף יש. מה שאין אצל הפרוטסטנטים, זאת אומרת, אברו בן ורוח הקודש, יש שילוש הקדוש, גם על זה אומרים שלקחו את זה מהיהודים, כי אצלנו מספר 3 הוא מספר עם הרבה משמעויות של קביעות ועוצמה, חזקה 3 פעמים. טוב, על כל פנים, 3 אבות, על כל פנים להבדיל, על כל פנים, גם אצל הפרוטסטנטים יש אמונה בשיתוף, מה שאין אצלם ויש אצל הקתולים והקתות האחרות, זה שקוראים לזה הסובסטנציה, כלומר התגשמות האלוקות בבשר ודם. זה אין אצל הפרוטסטנטים. ההתגשמות של האלוקות בבשר ודם מתבטא גם בעצם האמונה שאותו האיש היה סוג של אלוהה, וכן שעושים במיסה, בפולחן שלהם, אז היין הקדוש, כן, זה כאילו דמו של אותו האיש, וזה שנותנים הלחם מהקדוש, שהם קוראים לו קדוש, לדינן זה תמה, הלחם הקדוש הוא בשרו של אותו האיש. אז יש פה כאילו ממש, זה בסיס פגני, אלילי, אתה כאילו עושה אובייקטיפיקציה, כלומר להפוך למשהו מוחשי וממשי, את האמונה הרוחנית שהיא מתגלמת, מתגמשמת באותה אש. זה אין אצל הפרוטסטנטים. אבל הנושא של שיתוף קיים אצל הפרוטסטנטים, כך שבסך הכל הקאט הפרוטסטנטית היא קצת יותר קלה, אם נאמר ששיתוף מותר לבן נוח, וההתגשמות של רוח הקודש בבשר ודם או באיזה אובייקט הם לא מקבלים. אל תשאל אותי, תשאל את, יש פה מספיק כמרים בכירים מסתומם באזור. אני לא רואה את עצמי מסביר את הנסות. גם אם אני אדע להגיד לך. כן, נכון, 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 הם יותר רוחניים, יותר אבסטרקטיים, הם גם לא משתמשים בסיסמאות מקובעות כל כך, לא משתמשים בלטינית, אלא כל מדינה אפשר להתפלל ולהשתמש בשפה המקומית. ועוד כל מיני דברים. אבל הם שונאי ישראל 100%, ונגיד רוב הנאצים, לפני שהיו נאצים, היו נוצרים פרוטסטנטים. גרמניה הפרוטסטנטים הם יותר רבים מאשר הקתולים. באוסטריה הקתולים הם רבים יותר מהפרוטסטנטים, ואימח שמו הוא היה אוסטרי, לא גרמני. אבל זו אותה אומה. בכל אופן, אני מתכוון לומר, לותר רצה למשוך את היהודים, אבל חשבה שהם לא באים מאחריו, הוא נהיה אנטישמי קיצוני אפילו, כמו מוחמד, גם כן. הוא בהתחלה רצה למשוך את היהודים, וכשנוכח שהוא לא מצליח, אז הדבר הזה גרם להתחזקות שנאה שקיימת בין כל אצל אומות העולם כלפי. אז בוא נחזור למה שאמרנו. יש מחלוקת בין לכאורה בין ראשוני ספרד לראשוני אשכנז, יש מחלוקת לכאורה בין ראשוני ספרד לראשוני אשכנז, אם הנצרות היא עבודה זרה או לא. המחלוקת הזו אם הנצרות היא עבודה זרה או לא, אני חוזר ומדגיש, היא יכולה להיות מחלוקת רק לגבי דידהו, כלומר לגבי עובדי הנצרות הגויים, אבל לגבי דידם, כלומר כלפי יהודים, זה כמעט פשוט שלכל הדעות הנצרות היא עבודה זרה. מה הראיה? אלה שלכאורה אומרים שהם לא עבודה זרה, ואומרים כל מיני ספרות, זה נפקא מינה אם מותר לסחור איתם. והם היו פוסקי אשכנז שגרו במדינות נוצריות, כן? כבר רש"י מדבר על זה, רבנו ירוחם, רבנו תם, הראשונים בתחילת מסכת עבודה זרה. אז אצל כל הפוסקים האלה שהם היו פוסקים אשכנזים, רש"י, בעלי התוספות ורבנו ירוחם ואחרים, כן? הם דנו בזה שלושה ימים לפני ידיהם, אתה כבר לא יכול לקנות ולא יכול למכור להם, כי זה מפרנס את העבודה הזרה וכולי, אז אומרים לא, זה לא אמור לגבי העמים שאנחנו יושבים בקרבם, זה אולי גם סיבה, כי מה שאנחנו יושבים בקרבם אנחנו נתפוס את השיטה יותר מקילה, זה לא יכול לאמר מדוע, בגלל שמנהג אבותיהם בידיהם תזכה למצוות, ולא מתקדמים לכפור וכולי, אבל דווקא באשכנז, באותה תקופה של מסעי הצלב, כן? מסעי הצלב הראשונים והשניים, במאה ה-12, במאה ה-13, אז הייתה תופעה ידועה שיהודים מסעו את עצמם, קפצו לכבשן האש, כן? ולא היו מוכנים להמיר דתם, למרות שהייתה להם סכנת נפשות, כן? אפילו להיכנס למנזר לכנסייה, הם לפעמים נהרגו על זה ולא היו מוכנים להינצל או להציל את הילדים הקטנים שלהם דרך זה. אז אם אתה אומר, ואני מדבר על רש"י ותלמידיו, ואצלם התקיים הדבר הזה, ולא היו אנוסים, אנוסים היו אצל יהודי ספרד, אצל יהודי אשכנז לא הייתה תופעה של אנוסים, הם עבדו את השם בתמימות, כך כותב היבץ ממגורשי ספרד, אצלנו למדו פילוסופיה והיו עשירים ואינטלקטואלים, אז הרבה נהיו אנוסים, רצו להיאחז ברכוש שלהם ובמעמד שלהם, אבל אחינו באשכנז שהיו תמימים ועבדו את השם בתמימות, אז לא הייתה תופעה של אנוסים, אנשים נהרגו על קידוש השם מספרים גדולים. למה אם יש צד בראשוני אשכנז שהנצרות היא לא עבודה זרה הם נהרגו על קידוש השם? הרי ידוע תשובת הרמב״ם באיגרת השמד שאם מכריחים אדם להתאסלם אז כמובן שינסה לברוח וינסה זה, אבל בפועל לא, אין יהרג ואל יעבור לכל העולם. יש דיונים שם ברמב״ם לכל האסלאם זה לא עבודה זרה למרות שזה לא יהדות, כן? אז אתה לא משנה את אמונתך הפנימית, אבל הפולחן הוא לא פולחן של עבודה זרה. אז נגיד אותו דבר בנצרות, אתה לא משנה רק רגע, אתה לא משנה את השקפתך הפנימית, ותעשה את הפולחן כי זה לא עבודה זרה. זה בוודאי כן עבודה זרה, כאשר אנחנו מדברים לדידן, ודורשים מיהודים להתנצר. אם זה לא עבודה זרה, זה פשוט לדידוב. אולי זה כבר יכול להיות הטעם שמותר לנו לסחור איתם, כי אנחנו בזה לא מכשילים אותם, כי הם לא עובדי עבודה זרה, על ידי שהכסף שהם עושים בביזנס איתנו בימי ידיהם, שזה כולל כל יום ראשון בעצם, כן? אז זה הולך בשביל פולחן ודברים, כן, כן. טוב, שלמה זה שעת השמד? שעת השמד הוא שעת שמד הכוונה שתהיה עובד עבודה זרה. כלומר, תעשה כעובדי עבודה זרה.
תעשה עבודה קלה כדי...
כן, כן, אבל עבודה קלה שהיא בזה אתה מצטרף לעובדי עבודה זרה. אם סתם באים נגיד יהודים, הייתה מציאות כזו, בתחילת תחום המדינה, ילדי תימן, וגם אשכנזים, שהשמוצניקים, שומר הצעיר השמאלני, היו לוקחים אותם לקיבוצים וגוססים להם פאות ואומרים להם שבארץ לא צריכים כבר לשמור מצוות, כבר אנחנו ציונים וכו'. ובאמת הרבה משפחות שילדיהם, זה היה בקיבוץ עין שמר, היו הפגנות גדולות, זה לא תעמולה של אגודת ישראל, השתתפו בזה גם הרב הרצוג בהפגנות, חלק מההפגנות האלה. אז קראו לזה שמד, זה לא בדיוק שמד, זאת אומרת, קוראים לזה שמד בלשון המודרנית, אתה בעצם גורם לבאדם לא לשמוע מצוות, כן? אבל זה לא שמד שהם אמרו להם לעבוד עבודה זרה, אמרו להם להיות אתאיסטים, להיות חילונים.
יש להם דעת שלא
עובד
לזרה, נגיד
האסלאמים,
באים אלינו ועוד
זה שעת השמד, האסלאמים... נכון, זה לא שעת השמד, נכון, זה לא שעת השמד, שעת השמד הפשט הוא אפילו לא להשתחוות לפסל, אפילו לא להשתחוות לפסל, אלא סתם להקל אפילו בדרבנן בכל מיני דברים, בגלל שהם עובדי עבודה זרה גוזרים עלינו, אבל לא אומרים לנו לעשות פולחן של, אצל הקתולים, מה נקרא פולחן? יש שבע פולחנות, פולחנים, כן? גם להשתתף בלוויה של קתולים, יש פולחן שמטיסים מים וכל הדברים, חתונות קתוליות, אגב גם אנגליקניות, גם בעניין זה הם די גורמים לקתולים. טוב, אולי יהיו כאלה שיסכימו איתך, אבל אני רק אומר לכאורה, מה שאני עניתי לך, זו תשובה נכונה. ששמד, הפשט, עובדי עבודה זרה, אומרים לך להתחבר אליהם ולפגוע במצוות. פתאום יום מצוות הם לא מצוות ארקדה דמסני. מה זה ארקדה דמסני? אין להם בהכרח פולחן שלקשור את הנעליים בצורה הזו ולא בצורה אחרת. זה כבר כתוב בהרבה ראשונים. אלא הכוונה היא, בזה שאתה עושה מנהג הגויים, אתה עושה מנהג הגויים, גם אם זה לא אביזרה, יהודה עבודה זרה, אבל אתה עושה את זה בשעת השמד, אז זה גם כן יהיה לגבי. אבל כל עוד הם עובדי עבודה זרה, אצל ישראל אולי לא. טוב, בכל אופן, נחזור לעניינים. אז נמצאנו למדים שיש מחלוקת אם שיתוף אפשר להקל או לא. כנראה שאצל קתולים קשה להקל, כיוון שיש להם את ההתגשמות של רוח הקודש בגוף אנוש. אז למה ראשוני אשכנז, שאז עוד לא היו פרוטסטנטים, אלא רק קתולים, למה הם כן הקלו בזה? כנראה שהם הקלו לגבי פני נוח גם בנקודה הזו. לא יודע בדיוק למה, זה לא נושא על רגל אחד. אולי בהזדמנות אפשר להרחיב בזה, אבל זה ברור שבזמן הזה יש מקום להקל לעשות ביזנס עם גויים גם ביום המולד שלהם, למרות שזה יום עידיהם, או ביום ראשון, כל יום ראשון הוא בעצם יום עידיהם לפי רוב הפוסקים, כן? וכתוב ששלושה ימים כבר קודם לזה עשו. אז מותר, שבת לא, אבל המלכונים צריכים להיות סגורים. אבל אני מדבר, יום חמישי או שישי. מה? אז אתה יכול לכאורה לגרום להם ליהנות מפירות המסחר וכיוצא בזה, כי הם, במיוחד הפרוטסטנטים, הם לא נקראים לדידו עובדי עבודה זרה. לדידן, גם היום אסור להיכנס לכנסייה. גם היום, גם לכנסייה הפרוטסטנטית, אסור להיכנס למנזר וכל אותם מקומות של מקומות פולחן. כן? אלא הם היתרים מיוחדים במקרים מיוצא דופן, אין על זה ירק ועל יעבור להיכנס לכנסייה. אין על זה ירק ועל יעבור. מה? לדידן זה עבודה זרה, אבל לא, עצם הכניסה היא לא פולחן. עצם הכניסה זה לתת להם מעמד וכבוד. אבל זה גם אסור, איסור גמור, מדאורייתא. אבל אין על זה ירק ועל יעבור, כי זה לא ממש פולחן. להיכנס ולהצטלב וזה, זה כבר אולי פולחן. אם נאמר שהם עובדי עבודה זרה, אם הם לא עובדי עבודה זרה, אז הם פה לפני זה. זה יכול להיות, גם זה מסייע. בסדר, יש כמה אפשרות של סורים. מסייע ולפני עיוור, תראה את הגמרא בשבת, כי מלמד א' זה אותו גדר. כן. ולהגיד יש משתבר של טבע. מה? ולהגיד יש משתבר של טבע. לדידת לכאורה אין מי שסובר כך. אבל מצאנו מאירי. יש מאירי, המאירי חוזר על זה בכמה וכמה מקומות, ועוד יותר מעניין, מצאנו גם המאירי היה אינטלקטואל פרובנס, נרבונה, כן? פילוסוף וכולי, רמב"מיסט, אוקיי, אבל מצאנו גם את באר הגולה, היה פוסק אשכנזי מחמיר, סבו של הגאון מווילנה, רב משה רפקש, על השולחן ערוך. שניהם פחות או יותר מדברים באותו סגנון, אבל הבסיס הוא המאיר, אולי שכיוון שיש להם מה שנקרא דת מסודרת, והכל הולך עם שיטה קבועה והכל, ספרה שאני לא כל כך מבינים אותה, הם לא נקראים עובדי עבודה זרה, הם לא כמו עובדי עבודה זרה הקדמונים, שאצלם הכל היה פראי, הכל היה מה שנקרא אקסטזה והכל, אצלם הולכים עם כאילו שולחן ערוך מסודר משלהם והכל, וככה פולחן שלהם, ועוד, לא, אמירי לכאורה מכיר בנצרות, וכך נוקטת האקדמיה. אתם יודעים, יש הרבה דברים שהמחקרים נוקטים דברים מסוימים. האמת שכבר החתם סופר נדרש למאירי הזה, והוא כותב שהמאירי הזה אין ספק שהכניסו אותו מישהו כי כתפי יד עברו הרבה פעמים דרך יהודים מומרים, אז הכניסו פה קטעים כדי להטעות אותם. איך נוקט החתם סופר? המחקרים אומרים, לא, מה פתאום, זה שטויות, זה גישה קיצונית, צרת מוחין וכו', טוב, כך ההתנסחות של המחקרים, המחקרים האקדמיה, לפעמים יהודים עם כיפות שחולות גדולות גם כן. על כל פנים, צריך להיזהר, אני תמיד אומר, תלכו לאוניברסיטה אם אתם רוצים להתקדם בחיים איך אמר ברון שפיר, אתמול בלילה היה אזכרה, אז חילקו שם איזה ספרון פניני דבריו. אז מישהו בא לערב, או לערבי, שאל אותו, אני רוצה לשלוח את הבן שלי לגימנסיה ולאוניברסיטה, זה היה בתקופה שזה היה באמת כולל, כל בעיה לא ישוב. לא מדבר על ישיבה תיכונית או משהו כזה היום, אבל בזמנו. אז הרבי שואל את הבן אדם, למה? כדי שיהיה לו במה לחיות עד 120. אומר הרבי, אבל מה יהיה אחרי 120? מה הוא יחיה אחרי 120? אם הוא הולך לגימנסיה ולכל המקומות האלה. טוב, עקובר, אני מתכוון לומר, אל תלכו ללמוד יהדות באוניברסיטה. זה מה שאני אומר. כי א', אין בזה פרנסה. אין פרנסה. תביא לי אחד שיתעשר מביקורת המקרא. זה מעניין. פרופסורים יש פרנסה מכובדת מאוד, אבל כמה פרופסורים, כמה תקנים יש, כמה תלמידים יש. הרי באוניברסיטה העברית אומרים, זה לא המחלקה לתלמוד, מחלקה לתלמיד. יש אולי תלמיד אחד, שניים, בקורס. אז אין בזה פרנסה, אפיקורסות יש, ואפילו אם הם מלמדים הם רובם חופשי כיפות, אף על פי כן. אני למדתי יהדות באוניברסיטה בר אילן, ויש לי תואר שני, ואני יכול להגיד לך, גם אלה שנחשבים וטובים חוץ, פגשתי רק אחד, שהוא נקי לגמרי. רק אחד פגשתי, והלכתי מראש לכאלה שנחשבים לירי שמיים. אפרפיקה. צריכים מאוד מאוד לזהר. זה הכי נוח ללמוד יהדות אם אתה רוצה תואר בלבד. למה? כי אתה למדת אותו בישיבה ואתה מכיר את כל החומר. אז כל מה שאתה עושה, אתה עובר על זה ומקבל תואר. זה לא מדויק, אתה לא בדיוק עובר על זה. זה שפה אחרת, גישה אחרת, מתודה אחרת, הכל אחרת. אבל אפרפיקה, זה יותר קרוב למה שאנחנו עושים פה, מתמטיקה, פיזיקה או 8200. אבל אפרפיקה, סיבור לזה. אז נחזור לענייננו. חוץ מהמיר שזה בעיה, סימן של הגדול, אוקיי? אם לא שנקבל את החתם סופר, שזה נושא של זיוף, אז לכאורה המאירי מכיר בנצרות באופן עקרוני. ואם כך, לא ברור איך המאירי יסביר למה יהודים נהרגו במסעי הצלב וכל הדברים האלה. הרי אמרתי לך, זה לא עבודה זרה. אמרתי, זה שמד, אבל זה לא עבודה זרה. תמוק, לא יודע. יש לי איזה מהלך במאירי, אבל הייתי מפנה אתכם לספר שלם שנכתב על זה על ידי איזה פרופסור מפורסם, אבל אני לא אפנה אתכם. נחזור לענייננו. אז ממילא נמצאנו למדים כמה הלכות למעשה. א', לנו יש יערג ועל יעבור להתנצר ולעבוד לנוצרים. ב', אסור להיכנס אפילו לכנסייה. כן? ג', לכל כל אותם הדברים שהם נקראים עניינים של אביזרה, יהודה עבודה זרה, יש גם, עד כמה זה מגיע לנו, יש גם הם, עד כמה זה מגיע להם, זה מחלוקת ראשונים, אבל כאן האשכנזים הקלו, והרמב״ם החמיר. הרמב״ם כנראה החמיר, אז היה כבר מי שיזמור את זה, הרמב״ם יכל להרשות לעצמו להחמיר, כי הוא חי בין מוסלמים ולא בין הנוצרים. מה שאין כן, החכמי האשכנז שחיו בין הנוצרים, אז הם כדי, בשביל פרנסה ועניינים אחרים, הם מצאו לנכון להקל. אני לא אוהב את התירוץ הזה, כי התירוץ הזה במילים אחרות אומר שהם מגבשים עקרונות בשביל כסף. אנחנו מדברים פה על רש"י. מדברים פה על בנותם, על מלא התוספות. טוב. אבל גם בלי זה, זו העובדה, זה הנתון. שהרבה מהראשונים האשכנזים כאילו לדידן, שזה לא יחשב עוסק מסייע לעובדי עבודה זרה, כי הם לא עובדי עבודה זרה, אבל לדידן זה עבודה זרה. היחיד שאולי סובר שגם לדידן זה לא עבודה זרה, זה כאמור, לכאורה זה המאירי, ואני אומר לכאורה. כן, גם ברגולה לכאורה. הוא משתמש במילים דומות למאירי לכאורה. אני לא יודע אם החתם סופר, לא ראיתי את החתם סופר בפנים. לא יודע אם החתם סופר מתייחס לבאר הגולה או לא. אני גם לא יודע אם בימי החתם סופר הבאר הגולה כבר היה מודפס בשולחן הערוך. כי באר הגולה הוא גם סבו של הגאון, והחתם סופר הוא בערך בן דורו של הגאון. קצת יותר מאוחר. אבל אם זה מודפס כבר בשולחן הערוך, אני לא יודע. חוץ שהחתם סופר לא ידע על באר הגולה. שהמאירי זה מזויף. הקטעים האלה, מישהו בכוונה. מה? אברהם סופר, כן. תשאל אותו. לאברהם סופר הזה, הוא היה רב באיטליה גם, לאברהם סופר הזה יש בן שהוא חי. תשאל אותו. דוד סופר. גר גם לונדון. אומרים שהוא מיליארדר. שאולי זה כדאי להתחבר. אני לא יודע להסביר את זה. הוא אומר איזה נוסחה, כיוון שאצלם הכל קבוע, הכל מסודר וכו' וכו', אז לכן זה לא מדרכי עובדי עבודה זרה. אולי גם בן הגולה אומר את זה, אני לא יודע.
שיתוף.
טוב, אמרתי, אני לא יודע להסביר את המאירי ואני לא מסביר את המאירי. אוקיי? לפי, זה מחלוקת בין הנודע ביהודה והדניאל. קחו תמונה, נקרא לכם. מחלוקת בין הנודע ביהודה ובפתחי תשובה נדמה לי. מה דעת השולחן הערוך בנושא? נדמה לי. יש על זה הרבה חומר. זאת אומרת, זו סוגיה גדולה, ויש על זה, יש על זה גם מאמר טוב של הרב יעקב אריאל בתחומין, ויש על זה יביע עומר גם. בקיצור, הרבה דיברו על זה. גם פוסקי זמננו, הפוסקים המאוחרים, לכל הנודב יהודה מחמיר, גם לדידו וגם אלה כמובן גם לדידה. אבל זה הדבר מה שאני מדגיש, זה נקודה שאני כבר עצמי כתבתי, ואחרי זה מצאתי שגם הרב אריאל כותב אותו נוסח כמעט, שלדידה זה ודאי ודאי זה. אוקיי, עכשיו נעבור לנושא השני שנגזר מהנושא הראשון. כתוב כך, אל יאמר אדם, כן, שם אלוהים אחרים לא ישמע על פיך, לכן אל יאמר אדם, בואו נקבע לפגש במקום פלוני ליד בית עבודה זרה, ליד בית עבודה זרה פלוני, כי בזה אתה עובר שם אלוהים אחרים לא ישמע על פיך. ברור? אתה כאילו אומר, בואו נפגש ליד, אני יודע מה, זה יכול להיות פה מעשי, ליד, אנחנו מוקפים כנסיות, כנסיות חלקם מהחשובות בעולם, אז בואו נפגש שם. כן? זה נקרא שאתה שם אלוהים אחרים לא ישמע על פיה. לאור זאת, יש לי, זאת אומרת, אני לא הראשון ששואל את זה, יש לי קושייה גדולה. איך מותר להשתמש בתאריך לועזי? כן? עד כדי כך, שאפילו בני תורה, בכל הישיבות, כן? אתה תשאל אותם היום מה התאריך, אז מיד יגידו לך שזה כמה, מה היום? שלוש? שלישי לינואר, כן? שלישי לינואר. 1918, יפה, תודה. שאלו אותם מה התאריך העברי, אז או שהם לא יודעים או שאז הם יחפשו במחשב או בשעון או במשהו, כן, מדבר על בני תורה, כן. לכל זה ממש דומה, שהרי למה אנחנו אומרים זה 2018? אנחנו אומרים זה 2018 כי הפירוש 2018 ללידתו של אותו איש. מאיפה אני יודע את זה? אז יש לי סיפור, אני תמיד מספר את זה. פעם הלכתי לאיזה רופא שיניים מומחה, השתלת שיניים והכל, מישהו באמת חשוב, מומחה, הוא לקח מחירים בהתאם, ואני מתייסר בכיסא של הרופא שיניים, ככה תוך כדי הטיפול, וגם ליבי הומם יודע כמה התענוג הזה יעלה לי, זה עלה, זה עלה. בכל אופן, אז... אולי מהשמיים זינו לי קצת שאני אלמד משהו וגם אולי להצדיק את המחיר. אני מסתכל מה אתה יכול לעשות כשהוא חופר לך ואתה לא יכול לדבר אפילו, אז אתה מסתכל ממול על הדיפלומה שהייתה מונחת על הקיר, כן? כשאני מסתכל ממול על הדיפלומה אני רואה שהוא באמת למד באוניברסיטה מאוד חשובה, הוא דוקטור מומחה לפריודונטיקה בהצטיינות מאוניברסיטת קולומביה. אוקיי, אז הוא הצטיק את ה-2,500 שקל ל-40 דקות שלקח ממנו. אז, אבל מה, זה עוד לא מספיק. ומה כתוב? הוא מקבל את התואר הזה בשנת 1983 ללידת אלוהינו. זה מה שכתוב שם. זאת אומרת, זה מראה מה התאריך. לא שידעתי את זה גם קודם, אבל כאן אתה רואה את ההדגשה, כאילו הם מתכבדים בזה. כלומר, שאנחנו, הרי תדעו לכם שהרוב האוניברסיטאות היוקרתיות בעולם, במערב לפחות, אם זה בארצות הברית או באירופה, הם היו בזמנו מוסדות דתיים, מוסדות של נזירים, מי היה זמן לעסוק בהשכלה? לנזירים. כן? סתם בני אדם, אם הם היו עשירים הם עסקו בהנאות העולם הזה, ואם הם היו עניים הם היו צריכים לפרנס, אחרת היו מתים מרעב והם או משפחתם. אז נזירים היה להם, זה היה להבדיל מיליוני מיליוני הבדלות, היה להם כל יום. אז הם עסקו בכתבים ובהוראת חוכמות, וביניהם היו הרבה מלומדים, והרבה מהמוסדות הכנסייתיים, הדתיים האלה, הם המוסדות הוותיקים האקדמיים, שהפכו לאוניברסיטאות היוקרתיות בעולם, אוקספורד וקמבריץ' והסורבון, באוניברסיטה בהיידלברג, ואני מדבר על מערב אירופה, ובארצות הברית, כל אלה שנקראים אוניברסיטאות עם ליגת הכיסוס בעברית יפה, Ivy League, Ivy League, ליגת הכיסוס, בבניינים המכוסים עלווה, כן, עם ככה ירק בין 100-200-300 שנה בנייני פאר, כן, הרווארד וייל וקולומביה ופרינסטון ועוד כאלה וכהנה וכהנה, אז ללמוד שם שנה זה בערך שתי משכורות ממוצעות באמריקה. על כל פנים, אבל יש מלגות אם אתם רוצים דווקא, אז כל אלה היו מוסדות דתיים, כן? אז הם מתכבדים בדתיות שלהם שגם בדיפלומה, בדוקטורט, הם מדגישים, לא סתם שזה 1983, אלא 1983 שנים, to the birth of our Lord, ללידת אלוהים. אוקיי? וזה יהודי דתי דווקא הרופא שיניים הזה, וטוב, לא אמרתי לו כלום, צריך את זה להצדיק את המחיר, אבל באמת חשבתי אם זה מותר. כי כאן זה עוד יותר ברור שהוא מחדד שהתאריך זה בעצם יקר וחשיבות לאותו האיש. ומה זה שונה, אנחנו הרי לא רוצים לכבד אותו, אבל מה זה משנה, בואו ניפגש ליד בית עבודה זרה פלונית. ולדידה, זה בית עבודה זרה. מה אנחנו נגיד כאן שלדידו זה לא בית עבודה זרה, כאן זה כבר לא יעבוד. כי זה נקרא שאנחנו משתמשים, כאילו, אנחנו נהנים כביכול בשימוש, בעניין הזה של עבודה זרה. ותאריך, גם תאריך החודשים הוא בעייתי, אבל לגבי זה, רגע, לגבי זה גם תאריך החודשים העברי הוא בעייתי. הרי תאריך החודשים העברי, הם עלו איתנו מפלס, כתוב, כך בירושלמי, הרמב"ן מביא את זה, אז זה גם שמות של עבודה זרה. אבל אלו עבודה זרה שנכחדו, דווקא בתאריך הלועזי, החודש היחיד, נדמה לי שנקרא על שם עבודה זרה, זה החודש הראשון, נדמה לי. לא בטוח, אבל נדמה לי. מה? מה זה גם? יכול להיות, יכול להיות, כן. מדבר על העברית. אכפת לי שזה רובד, אבל אנחנו בזה מזכירים שם עבודה זרה, אז אני אומר, בחודשים שאנחנו משתמשים בתאריך העברי גם מזכירים שם עבודה זרה. זה תמוע. אני לא מתרץ את זה, אבל תמוע זה עבודה זרה. זה ברור, והרבה אומרים שגם סיוון זה עבודה זרה, ויש אומרים שגם חודש הראשון, חודש השני, חודש השני. זה אומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר יש מצווה, מצוות עשה של זכירת יציאת מצרים, משתמש חודש ראשון, חודש השני. אז הוא שואל, אם כן, למה אנחנו משתמשים בתשעה חודש וכסלו תבן? אז הוא אומר, כי כתוב, לא יאמר אותך השם שאלה אותך מארץ מצרים, אלא השם שאלה אותך מארץ צפון. אנחנו מבדים את זה בעובדה שמשתמשים פה בדברים האלה שארצות צפון, כלומר בתאריכים החודשים שנהגו בבבל ובפרס. הרמב"ן, הרמב"ן בפרשת החודש הזה לכם, פרשת פה. אז, אבל אני חוזר לקושיה, זאת אומרת, לפחות לפי השנה, החודשים הם לא קשורים לאותו האיש, אבל השנה היא ודאי קשורה לאותו האיש. אם השנה היא קשורה לאותו האיש, זה כמו בוא ניפגש ליד בית עבודה זרה פלוני. למה מותר לנו להשתמש בזה? לבושתנו, לא רק שמותר לנו, אלא זה הפך להיות עד כדי כך שגור על פינו ומקובל, שאנחנו בקושי יודעים תאריך עברי. בדרך אגב, כדאי לכם לדעת, יש תירוץ אחד פשוט. אם אתה מתכוון לכבד את העבודה הזרה, אם אתה מתכוון לכבד את העבודה הזרה, זה באמת אסור. ועל זה דיברה הגמרא שבוא ניפגש ליד מקום עבודה זרה פלוני, באשר זה מקום בולט, מכובד, שהכל הולכים לשם, הכל יודעים אותו, וכל אחד יגיד לך איפה זה. אתה כאילו מתכוון בזה גם כן, כמו שאתה אומר, בוא ניפגש ליד, אני יודע מה, גשר המיתרי. אז זה מקום בולט, אמנותי, מיוחד, ואתה מתכוון בזה לכבד את קלטרואר. מה? זה כמובן, כל אלה נוגעים לאותה נקודה. זה נוגע לאותה נקודה, אני לא אמרתי שמותר, אמרתי מותר או אסור, זה נוגע לאותה נקודה. זה פשוט שכשאתה חוגג אתה מתכוון לכבד. למה בחרת בתאריך הזה לעקוב? טוב טוב, בסדר, על כל פנים אני לא יודע מה הבעיות שאלו אצלך את השאלה הזו, אני מקווה שלא מה שאתה רומז, אבל בכל אופן זה פשוט שזה אסור. עכשיו למה זה אסור, זה אני אגיע לזה עוד מעט, אבל אני עדיין אוחז בשאלה תאריך לועזי. אז התירוץ הפשוט הוא שזה שכתוב בוא ניפגש ליד בית עבודה זרה פלוני, כן, למרות שאתה מתכוון רק להיפגש ולקבוע מקום, אבל כיוון שבאופן עקיף אתה מכבד את המקום, אתה מודע לזה שזה בית עבודה זרה, אני קורא לה בשמה גם כן, אפילו לא קורא לה בשמה, אבל אתה כאילו זה מקום ראוי למפגש, או מקום שהכל הולכים אליו ויודעים אותו, אז בזה אתה מכבד. שאין כי כשאתה אומר את התאריך אתה לא מתכוון לכבד את אותו האיש ואת זמן לידתו, אוקיי? זה התירוץ הפשוט, אבל גם הבעיה בתירוץ הזה שזהו קינטה, זאת אומרת ולפי זה יוצא שאותה הלכה המפורסמת, בוא נפגש ליד בית עבודה זרה, בשם אלוהים אחרים לא יקרא פיך, זה נאמר רק במקום שאתה מתקרב לכבד, לא מצאנו את זה מפורש במפרשים. המפרשים, הפוסקים היו צריכים לומר, במה דברים זה אסור כשאתה נותן כבוד בזה במעשה, אבל אם אתה עושה את זה כמתעסק, בלי להתקבל לזה, אז אין שום בעיה, ולפי זה נאמר זה קורה גם כן בתאריך הלועזי, אבל זה תירוץ קצת נכון.
כשהיית רוצה
לכתוב
שם, אז היית חייב לכתוב תאריך לועזי.
לא היה פעם, לא, זה המון שנים, במדינת ישראל לא שינו, במדינת ישראל כבר קיים לפחות 60 שנה נועל שאתה יכול לכתוב תאריך עברי. כמה זה מסבך אותך, כי מיד הפקידה בבנק תשאל את הבחור עם הכיפה לידה מה לכתוב ומה זה, והבחור עם הכיפה לידה גם לא ידע. בכל אופן לבושתנו אנחנו לא עושים את זה, והיה ראוי לעשות את זה, בכל מקרה היה ראוי לעשות השאלה אם זה איסור. אז אומר לכל זה צריך להיות איסור? כל זה צריך להיות איסור? אלא מה נגיד, יש ספרה גדולה, אתה לא מתכבד. אז למה שמה זה אסור להיפגש ליד מודל זרה? אז שם אתה כן מתכבד. נו, אולי. יש תשובה שמופיעה, כך אמרו לי אצל הרב עובדיה יוסף, ביביע עומר, והתשובה היא שזה במילא לא התאריך המדויק. זה לא התאריך המדויק, האפיפיור גרגורי במאה ה-16 שינה את הלוח כמה ימים, כן? אז ממילא זה לא התאריך המדויק. אני לא יודע מה רב, לא ראיתי את זה בפנים עם הרב עובדיה זצ"ל כותב את זה, אבל בכל מקרה מותר להתווכח עם זה. אנחנו מתווכחים קצת אחרי שמותר לנו להתווכח גם עם יביע עומר, לעניות דעתי זה לא הסבר מספיק טוב, כי בכל אופן, אז זה לא התאריך המדויק, אבל הם מתכוונים לכבד אותו לפי טעותם, לפי החשבון שהם עושים בנושא הזה. אז גם אם זה לא האמת האובייקטיבית, אבל זה צורה של חלוקת כבוד. אחד הדברים בעולם העתיק לחלוק כבוד למלך, זה למנות את התאריך מזמן מלכותו. מה זה מניין שטרות? שמעתם על מניין שטרות? מה זה מניין שטרות? כן כן, אבל מה הוא נובע?
לאיזה
מלכות? מה? איך? לא מה? לא זה מלכותו של אלכסנדר מוקדון. כיוון שאלכסנדר מוקדון פגש את שמעון הצדיק וויתר על תוכניתו להחריב את בית המקדש כשראה את שמעון הצדיק, אז התחילו למנות מניין שטרות מזמן מלכותו של אלכסנדר מוקדון, ונשארו בזה עד ימי הראשונים. הרמב"ם עוד מזכיר מניין שטרות. לא הבנתי? לא יודע. בכל אופן, וגם אמרתי לכם שקראו את כל הילדים שנולדו באותה שנה על שמו אלכסנדר, ולכן קוראים לי אלכסנדר, אחרת זה אסור. קוראים לי שיהיה אלכסנדר, אבל שם שני. בכל אופן, העניין הזה, העניין הזה הוא חלוקת כבוד, כן? אז אותו רופא שיניים ודאי מתכוון לחלק כבוד, כן? וגם הנוצרים, גם אם זה לא אמת אובייקטיבית, כי גרגורי שינה, ולכן קוראים לזה הלוח הגרגוריאני לעומת היוליאני, כן? הדבר הזה הוא בעצם בעיה. אז ייתכן שהתירוץ הוא, אני אומר את זה בדרך אפשר, זה לא תירוץ גמור, אבל ודאי שלא ראוי להקל בזה, אבל בכל אופן, בדיעבד, זה שאנחנו מכירים על זה, זה מפני שיש לנו כאן משהו שלא רק שאנחנו לא מתכוונים לכבד עבודה זרה, אלא אנחנו פה נגררים אחרי הספירה האזרחית הבינלאומית. גם עובדי עבודה זרה שיש להם חשבונות שלהם, ותאריכים משלהם, הסינים וההודים והזולו, ואני לא יודע איזה, אם הם יודעים לקרוא ולכתוב, גם הם משתמשים בתאריך הנוצרי. זה הפך להיות לתאריך הבינלאומי לביזנס, לדיפלומטיה, להתכתבות בכל העולם, ולכן אנחנו משתמשים בזה. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו לא מתכוונים לכבד, אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי, מתכוונים פשוט שהתקשורת תהיה מסודרת ויעילה אחרת. לא, אז ממילא, זה מוציא את זה מכלל כבוד. מה שאין בכנסייה, אתה מזכיר את הכנסייה. כאן אתה לא מזכיר שום דבר ואתה עושה את זה.
אבל אם אתה מזכיר את השולר, זה מתחיל להיות בעייתי.
אתה מזכיר את השנה, אבל הסיבה שאתה מזכיר את השנה, זה מסיבה כדי שזה אחרת לא, אין לך דרך, מילים אחרות ככה. גם בעבודה זרה, נגיד את זה בצורה יותר הלכתית, יותר למדנית. האם מותר לעבור ליד בית עבודה זרה? אז כתוב, באיקה דרך אחרינה אסור, בלקה דרך אחרינה מותר, לעבור ליד, כן? אז גם פה, אם לקה דרך אחרינה, אז מותר, לקה דרך אחרינה בעולם הגדול, אבל בארץ יש דרך אחרינה, לכן אני אומר, בארץ זו בעיה, אתה יכול לכתוב תאריך עברי, כל מסמך רשמי במדינת ישראל, אתה יכול לכתוב בתאריך עברי, וזה שהפקיד לא יודע את זה, זה בעיה שלו, אוקיי? יש לך שליחות. בכל אופן, מה? אתה הולך להגיד שאסור לה, לצורך זה מותר. זה 400 פרקים של מסכת עבודה זרה היו לאברהם אבינו. זה פשוט שהוא למד עבודה זרה כדי להורות ממה למנע. אם אתה עושה את זה כדי לדעת מהו האיסור ואיך הוא אסור ולהגדיר את האיסור, זה לא נקרא איסור של עבודה זרה, אלא לצורך הכירת עבודה זרה. אתה מציע שנגיד ינואר שנת תשע"ח? החודשים לא מחברים, אני לא אמרתי שחודשים מחברים. הדבר היחיד שמחבר בחודשים זה אם אתה חוגג את חג המולד או אתה חוגג את הסילבסטר. עכשיו בוא נתייחס באמת לחגים, בוא נתייחס לחגים שלהם שתי דקות רק, כי הנושא הוא עוד רחב. אז דניאל, צלמו עוד פעם. העניין הזה הוא בעצם מאוד מעניין. קראתי באחד המקומות שבכל העולם, אני לא יודע אם הכתב בעיתון בדק את כל העולם, אבל כל העולם כבר לא קוראים לאחד בינואר סילבסטר, כן? אלא קוראים לזה תחילת השנה האזרחית, כן? New Year, או קוראים לזה נובי גודום הרוסים, או משהו כזה, אבל זה בעצם לא, זה לא משהו דתי, לא משהו דתי. סילבסטר היה קדוש נוצרי, ויש עוד אומרים, ספרה נוספת, שאם הוא נולד ב-25 דצמבר, אז הברית שלו יצא בברית המילה ב-1 בינואר. כל פעם יש סממנים דתיים. אם זה אחרי הקדוש הנוצרי סילבסטר, זה ממש גם לכבד קדוש שלהם גם אסור. אז באמת תרומת הדשן, והרמה מביא את זה בדרכי משה על הטור להלכה, שאסור להזכיר, אסור לחוג סילבסטר. אסור לחוג סילבסטר. דרכי משה על טור יורד היה, נדמה לי, קוף ממחד. ללכות עבודה זרה, נדמה לי. והדבר נובע מתרומת הדשא, או שאולי תרומת הדשא מסוים, אני מתחפש את זה, אני אמצא לך את זה בלי נדר. על כן, וזה ודאי שגם אם תאמר שזה משהו אזרחי ולא דתי בכלל, כמו בעולם הגדול, ארצות הברית, עדיין זה ברור שזה מן הגקום. גם זה אסור, זה אולי איסור הרבה יותר קל, אבל אסור לנו לעשות מן הגקום. בזמנו, לפני 100-150 שנה, כשהיהודים בגרמניה ובמערב אירופה, אחר כך זה עבר לכל מיני מקומות אחרים, התחילו להתלבש עם עניבות וחליפות והכל, היו הרבה רבנים שאמרו, זה מן הגקום, אסור לעשות את זה. אבל כידוע, הקלנו בזה, מסיבות שונות ומשונות. אבל היחידים שמתלבשים עדיין בצורה יהודית, זה הראשונים לציון והבבות, זה נראה לי יהודי, אם כי גם זה בא מטורקיה, חכם בשי, אבל כנראה זה, אגב זה יותר יהודי מהפרק והצילינדר או ההמבוג והנבות של רבנים ראשיים וכיוצאים. מה? אני חושב שזה בא מהקוזקים, מהצילים הקוזקים. לא יודע, על כל פנים זה מחמם, זה טוב, למה צריכים לחמם בבני ברק, פתח תקווה אני לא יודע, אבל בקיץ, אבל בחורף זה טוב. בכל אופן, מן הגקום גם אסור. זה פשוט שאסור, זה פשוט שאסור ללכת למסיבה, ואני באמת התבקשתי בזמנו על ידי הרב קוליץ זצ"ל, הרב של ירושלים, לחקור את הנושא, ופרסמתי את זה בשנת 2000, זה היה בעיה מיוחדת. בשנת 2000 זה היה סוף המילניום, כן? בשנת 2000 הגיעו הרבה תיירים לירושלים לחוג את שנת 2000. אז הייתה לי איזו הצעה להלכה, אבל דווקא רב בקשי שהשם ישלחו איפה השלמה הסכים איתי, אמרתי שנעשה כמו מכירת חמץ, נמכור להם את הבתי מלון. רק מה, יש בעיה שלא תכונן, אבל אנחנו גם מכירים בזה בשמיטה ביתר מחירה. אז אולי, בכל אופן, עד כאן, שהשם יזכנו להגיע למקורות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.